אנחנו מתקרבים לאלול. אלול זה זמן של יחסים חדשים. אני לדודי ודודי לי. קשר, מתחיל איזה קשר חדש. אחרי הירידה של אב, שהיה כעס בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, היה חורבן. מי ששורף את הבית של עצמו והולך, זה כנראה כואב מאוד מה שקורה. ועכשיו מתחילים, התחלה חדשה. רבי נחמן מלמד אותנו איך להתחיל כל הזמן מחדש. כאילו לא היה כלום, כאילו החיים באמת, כפי שהם באמת, עניין חדש, מציאות חדשה. קצת כמו ילד. ילד, אתם יודעים, ילדים הם יכולים לריב ולבכות ולצעוק, ובשנייה אחת מסתובב להם, עכשיו הוא שמח, עכשיו הוא רוצה, עכשיו הוא, לפני זה בכית וצעקת, כאילו נחרב העולם, זה היה נראה שזה לא ייפסק, ופתאום אתה מתהפך, ויכול להתהפך לכל הכיוונים. כשאנחנו מדברים על ילדים, כל אחד מאיתנו היה ילד, ולחלק מאיתנו יש ילדים, מוקפים ילדים, והמושג הזה של ילד, איך הוא פועל, הוא קשור גם אלינו, קשור גם אלינו גם כשאנחנו מבוגרים. כשאנחנו מסתכלים על ילדים, ממש ילדים קטנים, שעוד לא יודעים ממש לדבר ולבטא את עצמם בצורה ברורה, הרבה פעמים הם גם לא יודעים, הם גם לא יודעים מה הם צריכים, הם לא יודעים מה הם רוצים. הם יודעים שהם רוצים משהו. חם לו, קר לו, הוא רעב, הוא צמא, הוא עייף, הוא עצוב, הוא מפחד. כל מיני רגשות עוברים על ילד כמו על כל אחד. והוא לא יודע להגיד את זה, הוא לא יודע להבין את זה, הוא לא יודע לנסח את זה, אבל הוא מרגיש את זה. זאת אומרת, הדבר הראשון שפועל בילד זה רגשות. הוא מרגיש דברים. הוא מרגיש איכויות, הוא מרגיש כל מה שמשדרים הוא מרגיש. אם יש כעס, אם יש אהבה, אם יש שמחה, אם יש מתח, כל דבר שיש באוויר הוא מרגיש. וכל דבר שעובר בתוכו, בגוף, בנפש, הוא מרגיש. הוא לא יודע לבטא. יש לו צרכים, הוא לא יודע לבטא במילים, הוא לא יודע לבטא בצורה מסודרת ומאורגנת, אבל באמת הוא כן יודע לבטא. והוא מבטא. מבטא את כל מה שעובר בו בצורה גולמית. הוא בועט, הוא צועק, הוא שותק, הוא מסתגר, הוא נותן מכות בקיר, הוא נותן מכות בשולחן, הוא רץ לפה, הוא רץ לשם. הוא מבטא את מה שעובר עליו. ומבחינת ההורים זה קשה, כי זה... זה לא שמישהו בא ואומר, אני רעב, אפשר בבקשה לאכול, אני עייף, אפשר בבקשה לישון, אני עצוב, אפשר לעודד אותי. הוא לא אומר את הדברים האלה. וגם אם הוא היה אומר, אתם יודעים, גם כשמישהו אומר, אני עצוב, אפשר לעודד אותי, זה עוד לא אומר שהשני יכול לעודד אותו. אבל אם הוא לא אומר, עכשיו אני צריך רק לנחש מה עובר עליו, להבין מה עובר עליו מתוך הפעילות הזאת, הרגשית של... לבטא ולצעוק ולשתוק וכל הדבר הזה שילד עושה כל הזמן. אז זה קשה. אז זה קשה להורים וזה מציק. הרבה מאוד פעמים הם לא יודעים מה עובר עליו. וחשוב גם להגיד שעליהם גם עובר כל הזמן כל מיני דברים. ואף הורה הוא לא מגיע לילדים שלו ביישוב הדעת, רגוע, מסודר, מאורגן, אחרי שינה טובה, עם צלילות, מה בדיוק הילד שלו צריך ואיך הוא בדיוק ייתן לו. בדרך כלל זה תוך כדי אלף דברים אחרים שעובר על כולם, ועכשיו הוא עומד מול איזה ילד והוא צריך לפענח מה הוא רוצה. מה הוא רוצה? וסבלנות זה מידה חשובה מאוד, אבל כשמותחים אותה עוד ועוד ועוד ועוד, אז הרבה פעמים היא גם פוקעת. איך אפשר לדעת? איך אפשר לדעת מה עובר על ילד? הוא מקנה באחים שלו, כואב לו משהו, מפחיד אותו משהו, מעליב אותו משהו, אולי הוא רעב, אולי... זה גשמי, זה רוחני, זה רגשי, מה עובר עליו? ובגלל שזה כזה דבר שכל הזמן פועל, אנרגיה שכל הזמן פועלת וקופצת ובועטת ורצה ושמחה ועצובה ועושה קולות כל הזמן, אז זה מכביד, מכביד על ההורים. זה מאוד מכביד על ההורים. והם רוצים שקט. הם רוצים שקט, הם רוצים תפקוד. איך לישון בזמן, תאכל בזמן, תקום, תעשה מה שצריך לעשות. אנחנו נשמח לספק את הצרכים שלך, אבל אתה לא יכול 24/7 כל הזמן לבטא משהו שאנחנו בכלל לא מבינים, וגם אין לנו זמן, אנחנו ממהרים לעבודה, ולנו בעצמנו עובר איזה משהו שאנחנו לא יודעים להסביר מה קורה לנו, ועכשיו אנחנו צריכים גם להבין גם אותך, וזה מאוד קשה. אז באופן אוטומטי, השאיפה של הורים, זה שילד יהיה ילד טוב. מה זה ילד טוב? שהוא יתפקד. שהוא יעשה את מה שצריך לעשות, ולא יפתיע כל הזמן. כל הזמן הוא מפתיע. אבל באמת, זה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי, וכשהופכים את זה לאפשרי, זאת אומרת, כשהופכים ילד מתוך באמת כוונות טובות, לאף אחד אין כוונות רעות, וכולם רוצים להיות הורים טובים, ולעשות את המקסימום בשביל הילדים שלהם, אבל המציאות עושה את שלה. והרבה פעמים, בלי לשים לב, אנחנו מגיעים למצב שילד נדחף לפינה והוא מבין את המסר. מה המסר שהוא מקבל? שהוא צריך להיות ילד טוב. מה זה ילד טוב? תפסיק לבטא את עצמך כל הזמן בצורות משונות, תהיה ענייני, תתפקד. זה כשהוא ממש תינוק, עוד לפני שהוא הגיע לבית ספר, שהוא צריך לקום וללכת ולעשות ולעמוד בכל מיני משימות שלא תמיד הוא מצליח. ואם זה מצליח, שילד הוא נהיה ילד טוב, והוא רק מתפקד, והוא שקט, הוא רגוע, הוא אומר מה שצריך להגיד, הוא לא אומר מה שלא צריך להגיד, והוא ילד טוב, והוא בסדר, אבל בעצם העולם שלו נהיה חיצוני. התפיסה שלו נהיה תפקוד. זאת אומרת, הוא מבין שמה שנדרש כדי לשרוד זה תפקוד. אני צריך להיות בסדר. אני צריך לתפקד, ואני צריך למלא את הציפיות של מי שנמצא סביבי. אחרת יחסו עליי, אחרת לא יאהבו אותי, וזה מה שקורה, וזה מה שקרה לכל אחד מאיתנו. וזה לא רק קרה, זה ממשיך לקרות, ממשיך לקרות, כי אנחנו רוצים להיות ילדים טובים, אנחנו רוצים שאוהבו אותנו, אנחנו רוצים שיקבלו אותנו, ולאף אחד בדרך כלל אין, עדיין, כמו של ההורים, יש את מה שעובר עליהם, כל מי שסביבנו, אם זה בן זוג, אם זה הורים, אם זה חברים, אם זה בעבודה, כל אחד עובר עליו מה שעובר עליו. וזה נדיר שמישהו באמת ימצא את כל הזמן והמרחב לתת לי מקום, להרגיש, לבטא מה קורה לי. ובדרך כלל מה שרוצים ממני זה שאני אתפקד ואני אהיה בסדר. אז אני בסדר. אז אני מתפקד, אני משתדל לתפקד. עבודה, בזוגיות, בהורות, אני משתדל לתפקד, ואני נהיה תפקדן. האם זה אומר שהרגשות שלי נעלמו? האם זה אומר שהגלים שפוקדים אותי מבפנים כל הזמן הם שקטו? הם הלכו לאנשהו? לא. ובגלל שהם לא נעלמו, וממשיך לעבור עליי מאז שנולדתי ועד עכשיו, כל הזמן כל מיני גלים של רגשות. אני מפחד. אני מקנה, אני עצוב, אני משועמם, אני בודד, אני אוהב, אני שונא, אני מרגיש דברים שאני לא יודע אפילו להגדיר אותם, לא יודע להגדיר אותם. וכל הדבר הזה, אם אני אביא את זה, אז אני אהיה ילד רע, יחסו עליי, אני לא יכול להביא את זה. זה מפריע, אני לא יכול לעשות את זה. אני צריך להיות ילד טוב בכיתה, אני צריך להיות ילד טוב בבית, אני צריך להיות בעל טוב, אני צריכה להיות אישה טובה, אני צריך להיות חבר טוב, אני צריך להיות מנהל טוב, אני צריך להיות עובד טוב, אני צריך להיות בסדר, אני צריך להביא תוצאות, אני צריך לעשות את מה שאני צריך לעשות. והרגשות, מה עם הרגשות? מה עם כל הדבר הזה שכל הזמן עובר עליי? זה לא נעלם. ואם זה לא נעלם, אז דבר שלא נעלם וגם לא מתבטא, לאן הוא הולך? הוא הולך לאנשהו. הוא הולך ומטייל בתוך הגוף, בתוך הנפש, והוא מצטבר ויוצר כל מיני גושים משונים של כאב, של עצבות, של חסרון, והרבה מאוד פעמים זה מתבטא בכל מיני צורות לא נעימות, ומצוקות נפשיות לא מוסברות, של, שפתאום מתפרץ משהו, אם זה כעס, אם זה כפירה, אם זה ייאוש, אם זה עצבות שמתפרצים, אם זה מחלות, כל מיני סוגים שמתפרצות, אם זה, זה פוגע בשרירים, זה פוגע בנשימה, זה פוגע בכל מיני דברים. מה זה הדבר הזה שפוגע? זה הגלים האלה של הרגשות והמציאות הפנימית שיש לאדם, שלא מוצאים מקום להתבטא. ולא רק שהם לא מוצאים מקום להתבטא, זה מין סוג של התניה כזאת שמונחת אצלנו בראש. אסור לבטא את זה. צריך להיות בסדר. מה אנשים אוהבים? שאני חייך, שאני הנחמד. אין מקום להתפרק, אין מקום לצרוח, אין מקום לבעות, ואין מקום להקות את הראש בקיר, ואין מקום לשתוק בלי סיבה, ואין מקום לכל הדברים האלה. ואין מקום להגיד, אני לא יודע מה קורה איתי, אתה צריך לדעת מה קורה איתך, וכדאי שמה שקורה איתך יהיה שאתה בסדר. ואם אתה לא בסדר, אז תדע לך, יש לך בעיה, ויש כל מיני פתרונות. יש פסיכולוגים ומטפלים שמתפרנסים מזה, בצדק או שלא בצדק. יש עולם שלם של תרופות שמתפרנס מזה, בצדק או שלא בצדק. אבל תדע לך שאתה חייב לטפל בזה כדי להרגיע את זה, לסגור את זה, שזה לא... לא יפרה לסביבה, שזה לא יפגע בתושבים, שזה יישאר במקום שאף אחד לא ידע מזה. ולצערנו הרב, זה מגיע גם למקומות ששם אנחנו מצפים לביטוי, אם זה בין הורים לילדים. כל אחד מאיתנו שעדיין ההורים שלו בחיים, הוא רוצה קשר איתם, זה לא משנה, בני כמה הם ובן כמה הוא, יש לו ילדים, וזה לא משנה, הוא רוצה קשר. הוא רוצה ביטוי, הוא רוצה ביטוי. ועם הבן זוג שלו, שזה מקום קרוב מאוד, הוא רוצה ביטוי. אבל גם שם זה לא כל כך מסתדר, כי גם עליהם עובר, אז מה הוא אמור לעשות עם הדבר הזה? לפרנס עולם שלם של, 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 של טיפולים ותומכים וכל מיני דברים מהסוג הזה? למה? אין פתרון אחר? אז באמת רבי נחמן בא ואומר, בוא נדבר על הכל מההתחלה. בוא נדבר על התפיסה הזאת שאתה בסדר או לא בסדר, מה נדרש ממך בכלל? מה זה כל הדבר הזה? מה זה כל הדבר הזה שנקרא רגשות? שאנחנו מהנדסים אותם כל הזמן למקום מסודר כדי לא לפגוע באף אחד, ואנחנו פוגעים בעצמנו והרבה פעמים גם באחרים, לא בכוונה, רוצים להיות ילדים טובים. אבל מה זה כל הדבר הזה? רבי נחמן מדבר על הדבר הזה לא מעט, ואחת התורות המרכזיות שיש לו בליקוטי מוהר"ן, תורה למד דלת, רבי נחמן מדבר על זה שאדם חייב לעבוד עם הלב, לעבוד עם הרגש. הוא חייב לשתף את הרגשות ואת הלב שלו בחיים שלו, וזה חייב להיות קשור. מה שאתה עושה זה לא מספיק שאתה תעשה את זה כי צריך לעשות את זה, כי זה נכון לעשות את זה, כי השכל אומר לעשות את זה, כי אתה מאמין שזה חשוב לעשות את זה, כי אמרו לך לעשות את זה, כי אין לך ברירה ואתה חייב לעשות את זה. זה לא משנה עד כמה שאתה עושה, מה שאתה עושה זה דבר נכון ואמיתי וצודק. אם אתה לא מחובר למה שאתה עושה ולמה שאתה אומר, אם הלב שלך נמצא באיזה מקום סגור ומודחק ונסתר, ואתה מתפקד בכל אופן מתוך השכל או מתוך הרגל או מתוך כורח, אז אתה בסכנה. ורבי נחמן אומר, הצגנו פה כל מיני סכנות, אבל רבי נחמן אומר דבר מאוד מאוד מעניין שם באותה תורה. הוא אומר, בעצם הלב שלנו, שזה מקור הרגשות שלנו, הוא חייב כל הזמן ביטוי, הוא חייב כל הזמן להיות במקום שיש בו משהו חי. ואם הרגשות שעוברים באדם הם מוכחשים, אם הם ממוינים, הם מסודרים, הם סגורים באיזה קופסה ולא נותנים להם ביטוי, אז רבי נחמן אומר, הלב לא מוותר. הלב לא יכול לוותר, הלב לא יכול לחיות בלי לקבל ריגוש, בלי לקבל קשר, בלי לקבל תוכן. אז מה הלב עושה? רבי נחמן אומר, אם הלב לא מקבל את מה שהוא צריך לקבל, אז הוא ילך ויקח את זה בלי לשאול אף אחד. והוא ייקח את זה ממקומות שבאמת הם לא טובים לנו. ונקרא קטע קטן, ממש שורה אחת מהדבר המופלא, מהתורה המופלאה הזאת, תורה למד דלת. רבי נחמן כותב, מביא פסוק מתהילים, תהילים סמך ת', חרפה שברה ליבי. דוד המלך, אגב, זה דבר מאוד מאוד מעניין, שמלך ישראל, זה באמת אמור להיות אדם עם שכל, עם שליטה עצמית, עם גדלות נפשית, עם עוצמה רוחנית, הוא צריך להנהיג את כל עם ישראל, וממנו צריך לצאת משיח שינהיג את כל העולם. זה צריך להיות באמת אדם מורם מעם. לפי שיטתנו, צריך להיות אדם מאוד לא רגשי, מאוד לא מעורבב, אבל קחו את הספר שדוד השאיר בעולם, ותסתכלו ותראו שהספר הזה הוא פשוט גלריה של רגשות, ורובה מאוד קשים. מאוד קשים, אבל יש גם רגשות מאוד חיוביים, אבל זה גלריה של רגשות שקשה להאמין שאדם שיש לו משנה סדורה של איך צריך לחיות ואיך נכון לחיות, ויש לו אמונה ויש לו דרך חיים, קשה להאמין, בגלל שאנחנו לא רגילים להאמין, שעוברים עליו כאלה רגשות. עמוקים ולא פשוטים בכלל. הנה אחד מהם. כולנו מזהים את זה, אבל יש לנו לגיטימציה. ספר תהילים זה לגיטימציה לכל הרגשות האפשריים בעולם. הנה אחד מהם. חרפה שברה ליבי. אז רבי נחמן מסביר, היינו, החרפות וביזיונות שוברים ליבו של אדם. הרגשה של חרפה וביזיון. אני לא קיים. אני ג'וק, אני פשוט, אף אחד לא רואה אותי, אף אחד לא סופר אותי, אף אחד לא מתעניין בי, אני לא שווה כלום, ויותר מזה, אני פשוט הדבר הכי מגעיל וגרוע שיש בעולם. הרגשה, אני מניח שכולנו מכירים את ההרגשה הזאת. מה דוד המלך ממשיך שם באותו פסוק ואומר, חרפה שברה ליבי, ואנושה, ואקווה לנוד ועין. ולמנחמים ולא מצאתי. הגעתי למצב כל כך קשה עם עצמי, אומר דוד המלך, שעקבה לנוד, קיוויתי שאני אפגוש איזה מישהו, שאני אספר לו את הצער שלי, מה עובר עליי, והוא יעשה לי, כן, לא פגשתי, לא מצאתי. ועקבה לנוד, מישהו שינוד לי בראשו ויגיד לי, מבין אותך, בעין, ואין. ולמנחמים, שמישהו ינחם אותי, שיגיד לי מילה טובה, ולא מצאתי. דוד המלך, דיווח מהשטח. אז הנה רבי נחמן אומר, אנחנו יודעים שכל מה שכתוב בכל כתבי הקודש, זה לא סיפור של משהו שהיה. זה הכל קשור אלינו, בפרט מישהו המלך שלנו, והוא המנהיג שלנו, אז כל האינפורמציה על מה קורה בעולם, ואיך צריך לחיות, זה נמצא אצלו, הנה הוא מספר לנו. בא רבי נחמן ואומר, בואו תראו מה הסיפור. החרפות וביזיונות שוברים ליבו של אדם. מה זה נקרא שוברים ליבו של אדם? הלב שלי זה משהו חי ופועם, ואני רוצה להרגיש. אני רוצה לחיות מתוך רגש. אני רוצה רגש לכל תחום בחיים שלי. כי כשאדם חי בלי רגש באופן מכני, זה דבר נורא. אז לב שבור, פירושו לב שלא יכול להרגיש. רבי נחמן אומר, מסביר לנו את מה שאומר דוד המלך, ההרגשה הזאת של הביזיון, של השפלות, של האפסות, היא גורמת לבן אדם שהלב שלו שבור. זאת אומרת, הוא לא יכול לקבל חיות, הוא לא יכול להיות ניזון משום רגש. עכשיו רבי נחמן בא ואומר, יש תיקון לדבר הזה. והתיקון הוא, על ידי שמקשר את ליבו לנקודה שייך לליבו בעת הזאת, ועל ידי זה נתבטל החרפה השורה על ליבו. רבי נחמן אומר, יש כל הזמן גלים. גלים של מאורעות. כל הזמן קורים דברים, גם בעולם באופן כללי, גם בזמן, כל זמן מביא איזה משהו אחר, גם בתוך החיים של הבן אדם, יש כל הזמן מאורעות. המאורעות האלה שעוברים בעולם ועוברים על האדם, הם מעוררים רגשות. הרגשות של האדם מתעוררים על ידי מאורעות, או מאורעות פנימיים של זיכרונות, או מאורעות חיצוניים, משהו קורה, אני עצוב, אני שמח, אני מפחד. זה מעורר רגשות. רבי נחמן אומר ככה, תיקון הוא שיקשר את ליבו לנקודה שייך לליבו בעת הזאת. אם נתרגם את זה לשפה שלנו, אם אני אזהה מה אני מרגיש, ואני אתן לזה ביטוי, ואני אקשר את עצמי למקום הזה, אני ארשה לעצמי, מה שהרבה פעמים לא הרשו לי, לדעת מה אני מרגיש, ולבטא את זה. זה התיקון. וזה תיקון מוזר. לפי דעתנו, התיקון של הרגשות הקשים הוא לסתום את הפה, ולא להרגיש אותם ולהמשיך תפקד. זה לדעתנו התיקון, אבל עובדה היא שזה לא עובד. רבי נחמן אומר, מה קורה כשבן אדם לא מקבל חיות ברגש? מה שקורה זה שהוא הולך לחפש חיות בשדות זרים. קורא לזה אהבות רעות. אז מתחילה להתגבר ולהתעצם אצלו התשוקה להיות ניזון בכל מחיר. כמו שבן אדם הוא במצב סביר של 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 סובה בכל השבט ולאכול ארוחה ביישוב הדעת ובתשומת לב, אבל בן אדם שלא אכל יומיים, אז הוא כשהוא יאכל, הוא יאכל בלי לשים לב, כמו משוגע, מה שלא יגישו לו, לא יבדוק אם זה כשר, אם זה בריא, אם זה יותר מדי, הוא פשוט ישתולל. למה הוא משתולל? כי הוא במצוקה או בחסרון. רבי נחמן אומר, אותו דבר קורה ללב, לרגש. אם אני בחסרון רגשי, בחסרון של ביטוי רגשי, אז מה שקורה, שאני אתפוס כל דבר שזז, ואני צמד אליו. וכמו שכולנו יודעים, העולם מלא בחיבורים לרגשות שהם לא אמיתיים, הם לא מועילים, הם מוקצנים, הם שליליים, כמו שבן אדם משתכר ומתמכר לאלכוהול או לדברים אחרים, הוא מרגיש משהו, אבל מה שהוא מרגיש זה לא את המציאות, הוא מרגיש משהו באקסטרים, בקיצוניות, כי הוא רוצה להרגיש, אבל זה בגלל שהוא לא מרגיש, אז הוא רוצה להרגיש, הוא עושה פעולות להרגיש משהו חזק, אבל באמת הוא לא בתוך המציאות, זה דבר שמזיק לו. אז רבי נחמן אומר, התיקון הוא, בוא נחזור אחורה ונגיד לעצמנו דבר חדש לגבי הרגשות. אני לא צריך להיות בסדר בזה שאני אדכה את הרגשות שלי. ואני לא ילד רע, ואני לא אדם רע בזה שאני מרגיש את מה שאני מרגיש. כל מה שאני מרגיש, בלי יוצא מן הכלל, כל הרגשות שעוברים עליי ושוטפים אותי, הם לגיטימיים. זה לא אומר עליי שום דבר רע. מתי זה נהיה רע? כשאדם לוקח רגשות שליליים והופך אותם לשיטת חיים. או כשאדם מדכא כל כך את הרגשות שבסוף זה מתפרץ בלי שליטה. כמו שבן אדם מתנפל על האוכל, כמו שבן אדם מתנפל על כל מיני דברים שזה לא טוב לו, בגלל שהוא במצוקה רגשית. אז רבי נחמן אומר, דבר ראשון, תלמד לתת מקום וביטוי לרגשות ששוטפים אותך. הטעות שלנו היא שאנחנו חושבים שאם אני מרגיש משהו שלילי, זה אומר עליי שאני לא בסדר. זה לא אומר עליי כלום, זה רק מה שאני מרגיש. האם ילד שמקנה באח שלו ודופק את הראש בקיר הוא ילד רע? האם ילד שבוכה בגלל סיבה שאנחנו לא יודעים אותה הוא ילד רע? לא. הוא במצוקה. הוא רוצה לבטא משהו. גם אני במצוקה, גם אני רוצה לבטא משהו. כמובן, אנחנו לא אומרים, ואף אחד לא אומר, שאדם יש לו רגשות קשים, אז מותר לו לעשות מה שהוא רוצה. ובטח לא לפגוע באחרים, יש לנו חוקים, איך בן אדם צריך להתנהג. אבל כדי שאני אהיה מסוגל להתנהג בצורה מתוקנת, אני צריך גם לטפל ברגשות שלי. והטיפול הוא קודם כל לתת להם מקום. לתת להם מקום ולבטא אותם. זאת אומרת, אני לא חייב לספק אותם, אני לא חייב להבין אותם או לארגן אותם או לנסח אותם. אני חייב להכיר אותם ולתת להם מקום בלי לשפוט את עצמי. יש לזה מקום. זה מה שאני מרגיש. מה זה אומר עליי? שזה מה שאני מרגיש. זה כל מה שזה אומר עליי. זה לא אומר עליי שום דבר. אדרבה, מי שלא מרגיש שום דבר, זה אומר עליו שהוא בסכנה גדולה. אז אני לא מרגיש, אני כבר לא אכפת לי. לא, זה בגלל שאני התרגלתי. אני לא רוצה לחכות שהרגשות שלי יתפרצו בלי שליטה בכל מיני כיוונים. אני רוצה לתת להם ביטוי קבוע. איפה אני נותן לרגשות שלי ביטוי קבוע? באותה תורה, רבי נחמן אומר שיש שלושה מישורים ששם צריך לתת לרגשות להתבטא. ושם צריך ללמוד לכוונן את הלב עד שאתה תוכל לעבוד גם עם הלב ולא רק עם השכל וההרגלים שלך. והמישורים הללו, דבר ראשון, רבי נחמן אומר, זה התבודדות. התבודדות זה מפגש אישי ביני לבין בורא עולם. אף אחד לא נמצא איתי, אני לא צריך להוכיח משהו לאף אחד, אני לא צריך להיות דתי או להביא תעודה של צדיק, אני לא צריך לעמוד בכל מיני קריטריונים, אני צריך רק להבין שיש פה אפשרות לקשר. מה הדבר הבסיסי בקשר? ביטוי. ומה הדבר הבסיסי בביטוי? לשחרר את הרגשות. וזה מאוד מאוד דומה, וזה לא רק דומה, זה צריך גם לבוא ולפגוש את המקום הזה, ליחסים של בני זוג. לא במקרה שלמה המלך החכם באדם מדמה את הקשר של כל יהודי עם בורא עולם, לקשר של איש ואישה. משום שזה עובד באותה צורה. הדבר הבסיסי בקשר זה גילוי לב. הדבר הבסיסי בגילוי לב זה לא שאני אנסח את עצמי ברור וחכם ומסודר ואני אהיה ילד טוב. לא. הדבר היחידי, הבסיסי בגילוי לב זה שאני נותן לרגש שלי מקום ואני לא הופך אותו לדעה. אני מרגיש בודד. אם מישהו אומר את זה לבן זוג שלו, אז בוודאי שהבן זוג שלו ישר מפרש את זה, אתה מאשים אותי שאני לא איתך, אז בוא אני אענה לך על זה. אני לא מאשים, אני רק מדווח, בגלל שאתה אדם הכי קרוב אליי, אני משתף אותך בהרגשה שלי. זאת ההרגשה שלי. ואנחנו עוד רחוקים מלברר למה אני מרגיש ככה, או איך אפשר לתקן את זה, זה בכלל לא העניין. הדבר הבסיסי גם שאנחנו נראה את אחת משלושת הנקודות האלה זה קשר עם בן אדם קרוב, נקודת החבר כמו שרבי נחמן קורא לזה. גם בכל המקומות שמדברים על בנייה של זוגיות, ותיקחו את זה גם מיד לקשר עם הקדוש ברוך הוא, זה אותו דבר. אי אפשר לתקשר כשהתקשורת בנויה על פתרונות או על אשמים או על דעות. התקשורת צריכה להיות בלי הדבר הזה. התקשורת הבסיסית היא בלי אשמים. אני לא מאשים אף אחד. יכול להיות שאני מרגיש שמישהו אשם לי, אבל אני לא מאשים. בלי פתרונות. טוב, אז הפתרון זה כך וכך. אם אישה באה ומספרת לבעלה מה עבר עליה במשך היום, או בעל בא ומספר לאשתו מה עבר עליה במשך היום, הדבר הכי גרוע זה שהשני מספק פתרונות. אז טוב, אז פתרון לזה, הסתכסכת עם המעביד שלך, אז תראה לדעתי ככה וכך. המכונת כביסה התקלקלה, אז לדעתי יש לנו איזה טכנאי שם. מה הקשר? עכשיו מדובר על שיתוף רגשי של מה עובר עליי, מה עבר עליי, ואני רוצה שמישהו יעזור לי לסחוב את זה. חזל קוראים לזה נושא בעול עם חברו. תעזור לי לסחוב את זה. איך תעזור לי לסחוב את זה? שתשמע את זה. שמישהו ישמע את זה. ועשה לי, כן, אני שומע, אני שומע. אני שותף, אני נוכח בהרגשה שלך. ולא רק שאין פתרונות, פתרונות זה בכלל סוגיה אחרת. מדברים על תקשורת, על קשר, על ביטוי רגשי. פתרונות זה בכלל עולם אחר, שכלי. גם אין דעות. אתה אומר ככה, לפי דעתי זה לא ככה. זה לא דעה, זה הרגשה. אני מרגיש שהקדוש ברוך הוא שונא אותי. לא, הוא לא שונא אותך, כתוב בתורה שהוא אוהב אותך. אני יודע מה כתוב בתורה, אנחנו לא דנים במה כתוב בתורה. אנחנו משתפים בהרגשה שלי. זאת ההרגשה שלי. אני מרגיש שאין טעם לחיים שלי. אני מרגיש שאני כישלון חרוץ. לא, אתה, רק שנייה, לפני שאתה מעודד אותי, אתה לא יכול לעודד אותי לפני שאתה שומע אותי. לפני שאני אדע שאתה באמת הרגשת את מה שאני מרגיש. כשאתה תרגיש את מה שאני מרגיש, אז נדבר הלאה. אותו דבר זה גם עם הקדוש ברוך הוא. נחזור למקום של הילד. ילד הוא לא מחשבן, בהתחלה לפחות, איך אני אנסח את עצמי, להסביר את עצמי. הוא דופק עם הכפית על המגש, הוא צועק, הוא בוכה. אתה בוכה, הכל בסדר. אם אני בוכה, אז יש סיבה. אז תסביר, לא יודע להסביר. אני לא צריך להסביר. רבי נתן כותב, אנחנו מול הקדוש ברוך הוא כמו ילדים. כשילד אומר איזה משהו, אתם יודעים, ילד הרבה פעמים, ילדים קטנים, הם מתחילים רק ללמוד לדבר, אז הם אומרים איזה משהו שאף אחד לא מבין, רק ההורים שלהם. זו מילה כזאת שרק ההורים תופסים מה הכוונה. למה? כי הם קרובים לילד והם קשובים אליו, אז הם מבינים מה הוא רוצה. אפילו תינוק, שרק איזה ציוץ, הציוץ הזה אומר ככה, הציוץ הזה אומר ככה, מאיפה הוא יודע? יש לו איזה טבלה שהוא קיבל בטיפת חלב, ואיזה ציוץ אומר מה? לא. הוא מרגיש, הוא מתחיל להבין, הוא מתחיל להרגיש. אז ככה זה צריך להיות גם מול הקדוש ברוך הוא. אני לא צריך להיות חכם, אני לא צריך להתנסח, אני צריך להיות באפשרות של ביטוי. אין לי מה לבטא, גם זה סיטואציה של קשר. אני פה, כמו בן בני זוג. אני פה, אין לי מה לבטא, אני פה, אבל אני איתך. יש לי זמן איכות איתך שבו הכל פתוח. כשלא רגילים לזה, זה מבהיל. מה אתה צועק? מה אתה מתרגש? מה אתה זה? מה? לא, זה רק מה שאני מרגיש. לא, זה מסוכן. לא, זה לא מסוכן. מה שמסוכן זה לא לתת לזה מקום. כשנותנים לזה מקום, בפרט על בסיס קבוע, זה לא מסוכן. הסכנה היא כשחונקים את הדבר הזה. עכשיו, למה זה קורה? למה הקדוש ברוך הוא עשה מין המצאה כזאת שיש לנו גלים של רגשות שפוקדים אותנו, וכפי שאנחנו אומרים עכשיו, זה חשוב לבטא אותם. מה זה הדבר הזה? משהו מכני כזה שזה חשוב? לא יודע, כמו שבן אדם, לא יודע, צריך לאכול, אז צריך לבטא רגשות. זה סתם איזה צורך קיומי כזה, ואז הכל יהיה בסדר. אולי יש בזה משהו יותר מזה. למה שלא נהיה באמת מסוגלים לפעול רק מתוך שכל? למה אנחנו צריכים באמת שהלב שלנו והרגשות שלנו יהיו שותפים במה שאנחנו עושים? אז כאן גם רבי נחמן בא ומחדש חידוש, שבעצם הבעל שם טוב גילה אותו. הרגשות שפועלים בנו הם באים מתוך הכוחות שלנו, מתוך המידות שלנו, מתוך התכונות שלנו. והדבר הזה, זה בעצם, זה לא עוד איזה משהו צדדי בחיים שצריך לפלוט אותו. כמו שאדם מזיע, אז הוא צריך לפלוט רגשות. לא, זה המנועים שלנו, זה התמרורים שלנו, זה הכיווני דרך שלנו, זה אנחנו. אנחנו צריכים להכיר את זה כדי לדעת איך לפעול עם הדבר הזה. בקבלה קוראים לזה ספירות. ספירות זה כוחות שאיתם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והכוחות האלה נמצאים אצל כל אחד מאיתנו. וכל אחד מהכוחות האלה, הוא מייצר רגשות. למשל, ספירת החסד היא מעוררת רגשות של אהבה, של נתינה, של עונג, של חיבור. מצד שני, יש בזה גם צד שלילי, היא מעוררת רגשות של אנוכיות, תאווה, חוסר גבולות, פחד. ספירת הגבורה, התגברות, היא מעוררת רגשות של דיוק, אחריות, אומץ, עקשנות, מסירות, ויתור. מצד שני, כעס, אכזריות. ספירת התפארת היא מעוררת רגשות של אמת, התפעלות מיופי, כבוד, רגישות לזולת. מצד שני, גאווה, משיכה לחיצוניות, לתדמיתיות. ספירת הנצח מעוררת שאיפות רוחניות, נאמנות. מצד שני, נצחנות, וכחנות. ספירת ההוד מעוררת רגשות של הכרת טובה, הודיה, שבח, וגם הודעה על האמת, חרטה. מצד שני, חנופה, חוסר עמוד שדרה, גם מול רשע ועוול, שאדם מתקפל מהר. ספירת היסוד היא מעוררת רגשות של טהרה ונאמנות, בזוגיות, משפחתיות, השפעה של חסד וכל הצרכים של כל מי שקשור אליי, כל מה שהוא צריך, אני רוצה לספק לו את כל מה שהוא צריך. זה ספירת היסוד. מצד שני, היא יכולה גם לפעול כבוגדנות, תאוותנות, נהנתנות, נטייה למותרות, הפרזה בנתינה. זה ספירת היסוד. ספירת המלכות היא מעוררת רגשות של ביטול, ענווה, צד שני עצבות, עצלות, ייאוש. אז אנחנו רואים בעצם שכל ספירה, כל כוח, מעורר רגשות שהם יכולים לתפוס כל מיני צורות. וזה בעצם דבר גולמי. המחשבה שצריך לדחות את זה ולכבוש את זה, היא פשוט מוטעת. מה צריך לעשות עם זה? צריך לזהות את זה, וכמו שאמרנו, לבטא את זה, אבל לבטא את זה זה שלב ראשון, לבטא את זה זה לתת לזה מקום בעולם. אבל אחר כך, מגלה הבעל שם טוב הקדוש, צריך לברר את זה. עכשיו אנחנו משתמשים עם השכל, עם הדעת, כדי להשתמש עם הכוחות שפועלים בנו בצורה מתוקנת. אנחנו לא מסלקים אותם ופועלים עם שכל יבש ועקר, כי זה מאוד מסוכן. אנחנו מעלים אותם, מציפים אותם, מבטאים אותם, ואחר כך משתמשים עם הדעת כדי לברר אותם ולארגן אותם, לנקות מהם את החלקים השליליים שלהם, והם פשוט נפרדים מעלינו, ולקחת את החלקים הטובים והמהותיים שבהם, ולהשתמש בהם כמנוע, כמנוף לחיים, לא לוותר על זה, לא לשים את זה בצד. ורבי נחמן אומר, אם אתה מתעלם מכל הרגשות והכוחות שפועלים בך, אתה לא הופך להיות ילד טוב, אתה הופך להיות ילד מנותק. והדבר הזה גורם, כמו שאמרנו, לכל דבר שלילי להידבק בך. למה זה דומה? רבי נחמן אמר שהדעת שהוא מביא לעולם היא נקראת נחל נובע. מה זה נחל נובע? מים שנמצאים בתנועה. מים שנמצאים בתנועה, מה הם עושים? הם מנקים את הלכלוך שהם פוגשים בדרך, וכל דבר שהם פוגשים הם יכולים לחיות אותו, להוציא ממנו את מה שיש בו, את הטוב. ומה קורה עם מים עומדים שהם לא בתנועה? אז הם מתחילים להתאפש ולמשוך כל מיני לכלוך וכל מיני זיהום וכל מיני יצורים שאנחנו לא רוצים לפגוש. אבל זה מים וזה מים. כן, אבל זה צריך להיות בתנועה. אותו דבר כל העולם הרגשי, כל העולם הפנימי שלנו, אם הוא נמצא בתנועה, אז הפסולת מסתלקת. ואם הוא נמצא בכבישה, בחנק, אז הפסולת מצטברת עליו. אז צריך לגלות אותו וצריך לברר אותו. ומה שאנחנו מקבלים בגילוי, אנחנו מקבלים חומר גלם. זה לא הסוף, זה רק ההתחלה. חומר גלם, הנה חומר גלם, הנה מה שיש בי. הנה הכוחות שפועלים בי, הנה מה שמייחד אותי. הנה מה שטוב בי, שיכול להפוך גם לרע. אבל זה אחרי הבירור. אני יכול לשים את זה בצד, לפעול רק מתוך איזושהי הכרה שכלית. זה לא עובד, זה מסוכן מאוד. זה לא עובד, זה פשוט לא עובד. כשאדם פועל, ככה זה נכון. אמנם, צריך לומר, שהשכל יש לו כוח לסייג את הפעולות בתור עזרה ראשונה, בתור פעולת מנע. זאת אומרת, אני מבין בשכל שכשאני כועס, אם אני אתפרץ בכעס על מישהו שמכעיס אותי, אני אפגע בו, לא צריך לעשות את זה. אז אני יכול להתאפק. אז פעולת מנע ראשונית. אבל אם אני הופך את זה לשיטת חיים שאומרת, אסור לכעוס, אל תכעס, איך אתה מעז לכעוס? תסלח לכולם, עוד לפני שספקת לכעוס כבר תסלח. מה קורה? אז הכעס מצטבר, 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 והוא יכול, כמו שאמרנו, להתפשט בכל מיני צורות, או בכעס חמור, או באכזריות חמורה, או באכזריות כלפי עצמי, או בכל מיני צורות משונות של, 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 של כפירות, של התמכרויות, של כל מיני דברים. זה חומר גלם שאני כובש. לא, אבל לא צריך לכעוס, רק שנייה. זה קיים, זה חומר, זה לא רע. תכף נראה שבכל דבר יש טוב ורע יותר בפרטיות. אבל אני צריך לגלות אותו. ושלב ראשון זה אמצעי מנע. אני לא עכשיו, אני לא ילד שמתחיל להשתולל על העולם. אני יודע מה אני עושה. אבל זה לא מספיק. כי אם אני אשתמש רק בשיטה של ההתאפקות וכבישת הכוחות, אז זה יכול לגרום נזק. זה רק בשביל למנוע נזק ראשוני. אבל אני צריך לבדוק מה קורה בי ולטפל בזה ולהעלות את זה. והחוסר התייחסות לרגשות, זה בעצם אפשר לומר, זה מספק חומר בעירה ליצר הרע. היצר הרע זה מילה מאוד כללית, יצר הרע. אבל באמת היצר הרע, ממה הוא ניזון? ממה ניזונים המעשים השליליים שלנו? הם ניזונים מחומר גלם של רגשות לא מעובדים, שהודחקו ואחר כך מתפרצים. אז מה יכולתי לעשות? לא יכולתי... אם היית יודע איך לעבוד עם הכוחות והרגשות שלך, אז היית יודע מה לעשות עם הדבר הזה בהמשך. אז רבי נחמן אומר, אם אתה תטפל בזה, אתה יודע מה תעשה, אתה פשוט תיקח ליצר את האוכל שלו. אין לו חומר בעירה, כי הכוחות, החומרי גלם שלך, הם מופנים, מתועלים לאנרגיה חיובית, לפעולות טובות, אז לא נשאר לו על מה להתבסס. אתה נמצא בנחל נובע, אתה זורם, אתה פועל עם הדבר הזה, עם הכוחות שלך, אתה פועל. אז ממילא אין לו במה להתאפס. וזה אומר רבי נחמן, הפתרון היותר שורשי לכוחות שפועלים בנו. הכבישה של הכוחות, השמירה על הכוחות, ההתאפקות משימוש שלילי, זה בסיסי של התנהגות חיצונית, אבל זה לא עמוק. העמוק, תגלה את זה, תברר את זה, תלמד איך לפעול עם זה. והבעל שם טוב קורא לזה להעלות כל דבר לשורשו. זאת אומרת, לכל מידה, לכל כוח, יש שורש קדוש. כל כוח, כל מידה, כל תכונה, יש לה שורש קדוש. ולפעמים זה, התכונה והמידה הזאת נופלת. נופלת, זאת אומרת, היא מגיעה למקום נמוך ונפול, ואנחנו, בגלל שהגיעה למקום נמוך, אנחנו פתאום מוצאים את עצמנו משתמשים בדבר הזה במקום לא נכון ונמוך ולא מתאים. אבל לא שזה רע בעצם, רק שזה לא במקום הנכון. אז זה אומר קהלת, שוב החכם באדם, בפרק ג' בקהלת, הוא אומר, עת לכל וזמן לכל חפץ אשר תחת השמיים. המילה חפץ פירושה גם חפץ, כמו חפצים, דברים, וגם רצון, חפץ, רצון, אני חפץ. עת לכל וזמן לכל חפץ אשר תחת השמיים. כל רצון, כל תכונה, כל נטייה, כל כוח, כל מידה, יש לו מקום ששם בצורה הזאת, באופן הזה, זה מקודש, זה טוב. אז ממילא כל ההגדרה של טוב ורע היא לא חיצונית. אהבה זה טוב, שנאה זה רע. זה לא נכון. יש אהבה רעה, אהבה טובה. יש שנאה טובה, שנאה רעה. זה לא שחור לבן, זה חיצוני לחשוב ככה. תכף ניתן דוגמאות. אז בוא ניתן דוגמאות למידות, לתכונות, ונראה את השורש שלהם. אז שוב אני רוצה להדגיש, זה לא שברגע שעולה בי איזה מידה, מתגלה בי איזה תכונה, אני ישר חייב להנדס אותה לאיזה צורה קדושה. לא, זה עבודת חיים, קודם כל לגלות איזה כוחות פועלים בי, איזה כוחות דומיננטיים נמצאים בי, כל אחד בנוי אחרת ופועלים בו כוחות אחרים, אני צריך להכיר אותם, אני צריך ללמוד לבטא אותם, וזה עבודת חיים, להפריד אותם מהחלקים השליליים שלהם, וללמוד ולתרגל, לפעול איתם בצד המקודש שלהם. זה לא עניין של בוא נעמיד פנים שאני משתמש בזה רק בקדושה. קודם כל צריך לדעת מה יש בי, ולא להיבעל מזה. אחר כך בוא נראה, יש לי מנוע של F-16, אז יש לי מנוע של F-16. לא, F-16 זה רע או טוב? השאלה מה אתה עושה? לאן אתה טס? את מי אתה מפציץ? אין בזה רע או טוב. השאלה מה אתה עושה עם זה? אבל זה מה שיש לך. וזה מה שיש לכולנו. בגדול. אז בוא נראה. כעס. כל הדברים שאנחנו אומרים היום זה ראשי פרקים. רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן ורבי נתן בליקוטי הלכות, הם מדברים על זה בפרטי פרטי פרטים, איך לטפל בכל דבר. איך לברר כל דבר, מה הצד המקודש של כל דבר. כל תכונה וכל מידה יש לה את הלימוד שלה ואת התורה שלה. אנחנו מדברים ברמת העיקרון. הרגשות שעולים בי, הם עולים בי כי זה חלק ממני, אני צריך לבטא אותם, להתרגל לבטא אותם ולא להיבעל מהם. אני צריך להישמר, לא לגרום נזק לאף אחד על ידי הביטוי הזה, אבל ככל שאני אתרגל לבטא אותם מול הבורא, מול מי שקרוב אליי, אני אכיר את עצמי יותר טוב, ואני אוכל בהמשך לברר את הדבר הזה. כעס. רבי נחמן כותב בליקוטי מוהר"ן, ששורש הכעס זה גבורה ודין קדוש. ואם ניקח את זה לשפה שלנו, ההרגשה הקשה של כעס אומרת, משהו פה לא בסדר, יש פה חוסר יושר, יש פה עוול, יש פה אי צדק. התחושה הפנימית של חייב להיות צדק, איפה הצדק? היא מביאה את האדם לכעס, כשנדמה לו, בצדק או לא בצדק, שנעשה פה עוול. עוול בממשלה, עוול במס הכנסה, עוול בשוטר שנתן לו דוח, או עוול בזוגיות, או עוול, לא משנה מה. ברגע שבן אדם מרגיש שנעשה עוול, יש פה חוסר יושר וחוסר צדק לדעתו, אז הוא כועס. אז זה טוב או רע? זה טוב. אחד שהוא אפתי, אכפת לי ימות העולם. אז מה עכשיו, זה שהוא בשנתי, אז זה הופך אותו לבן אדם קדוש? לא. זה הופך אותו לחסר רגש של גבורה. ומי שאין לו רגש של גבורה, הוא קשה לו מאוד לנהל את החיים שלו, כי רגש של גבורה, כמו שאמרנו, משם בא הדיוק, משם בא הגבולות, משם בא האחדות, משם בא המון דברים מאוד מאוד חשובים בחיים שלנו. גם כש... משתמשים בהדרכה לבשל איזה תבשיל, אז אם אין את מידת הגבורה ואת הדיוק לעשות מה שכתוב ועושים משהו אחר, אז יוצא משהו אחר. זה צריך להיות דווקא ככה. למה דווקא ככה? תזרום, תהיה בזרימה, לא. זה צריך להיות דווקא ככה. זרימה זה עניין אחר. פה זה צריך להיות דווקא ככה. אתה לא יכול לשים 10 שעות. אז רגע, תכף. לא, רגע. אז רגע. אף אחד לא מרוויח. לא, אנחנו לא מדברים על מה מקובל. מדברים על מה טוב לי. לא, אנחנו מדברים על מה טוב לי. לא, אתה לא הבנת. אנחנו מדברים על מה טוב לי. מה שטוב לי זה שאני יכיר את הרגשות שפועלים בי. ואם יש בי כעס, זה לא רע. ולכל דבר יש שני צדדים. להוא שבשנתי יש שני צדדים. יכול להיות טוב, יכול להיות רע. לכעסן, זה מקובל לחשוב שזה שלילי, זה לאו דווקא שלילי. זה מה שאנחנו אומרים. בוא אני אכיר את עצמי, ואני הולך להשתמש בזה. אז זה כעס. אכזריות. איזה שורש קדוש יכול להיות לאכזריות? אז גם אכזריות היא באה משורש של גבורות ודינים. וכשאדם יש לו אכזריות, אז הפירוש הוא מסוגל לשים גבולות. הוא מסוגל להילחם, הוא יכול להיות לוחם. לוחם... זה לא רק אחד שיוצא לקרב, לוחם זה גם אחד שיכול לשים לעצמו תוכנית עבודה שהוא מתקדם בה, תוכנית של טיפוח של הילדים שלו, תוכנית הבראה ממחלה, תוכנית של דיאטה. הוא מתאכזר להרגלים הרעים שלו, הוא יודע להילחם. זה לא שלילי, לא דווקא שלילי. עצבות, יש לה שורש קדוש של לב נשבר. לב נשבר, רבי נחמן אומר, זה דומה לעצבות, אבל זה לא עצבות. זה געגוע, זה אדם מרגיש, אני כל כך רוצה משהו עמוק יותר, אני מתגעגע למשהו יותר עמוק, יותר משמעותי בחיים שלי. לא עצבות, עצבות היא דומה לזה. גאווה, יש לה שורש קדוש, למרות שהיא מאוד מגונה כשלעצמה, אבל יש לה שורש קדוש של ערך עצמי, ביטחון. לאדם שאין לו ערך עצמי וביטחון, אז כל רוח מעיפה אותו. מצד שני, אם בן אדם מחזיק מעצמו יותר מדי ומתחיל לדרוך על אחרים ולא רואה אף אחד, זה כבר הולך לקיצוני, זה כבר הולך לגאווה, זה לא טוב. פחד, כשיש מתעורר באדם פחד, אז זה אור אדום, ככה רבי נחמן אומר, זה אור אדום שבא להגיד לו, עברת את הגבול, אתה נמצא באזור סכנה. כמו שברכב יש נורית הזהרה, כמו שבגוף יש איזה בעיה רפואית, פתאום כואב, מה זה בא להגיד? אתה נמצא באזור סכנה, תעצור, תבדוק מה קורה. זה תגובה של הגנה נפשית כשמשהו לא תקין. כמובן, כשאדם נמצא כל הזמן בפחד, סימן שמשהו כל הזמן לא תקין, צריך לבדוק מה קורה פה. אבל זה, הפתרון זה לא, מה, אני פחדן, הוא פחדן, הוא אכזרי, הוא מסתלבטן. לא. כל דבר יש בו שני צדדים. שנאה. שאלו, מה יכול להיות טוב בשנאה? אדם שאין לו שנאה, אז שוב, שנאה היא קשורה גם לעניין של כעס. אז יש לו בעיה בהרגש של צדק. כשאדם שומע על עוול אמיתי וחמור, כשאדם שומע על איזה פיגוע, והוא לא שונא את מי שמבצע את זה, או את מי ששולח לבצע את זה, אז יש לו בעיה. כי השנאה של הרע, השנאה של עושה הרע, היא חלק מבריאות הנפש, שנותנת לאדם עוצמה, להילחם, להגן, נותנת לו את העצומות נפש. זה לא, בוא נאהב את כולם. לא, אם נכנס לי הקרב לבית, אני לא אוהב אותו. אם מישהו רוצה להרוג אותי או את הילדים שלי, אני לא אוהב אותו, אני אשנא אותו ואני גם אלחם בו. אז אהבה זה לא יותר מקודש משנאה. גם אהבה, איפה יש אהבה רעה? אנחנו יודעים הרבה פעמים שאדם אוהב דברים לא טובים, או שהוא מרוב אהבה מאבד נאמנות, וכבר אין לו קשר אמיתי, כי הכל טוב, הכל לגיטימי, וגם כן חוסר דיוק. ייאוש, איזה שורש יכול להיות לייאוש? מה יכול להיות טוב בייאוש? חז"ל אומרים, משפט מאוד מעניין, אין גיבור כמתייאש. הבן אדם הכי גיבור זה אחד שמתייאש. מה הכוונה? למשל, שאנחנו רואים, התורה נותנת הנחיה, כשניגשים למלחמה, מלחמה פיזית, אבל זה אותו דבר ברוחני. אז כשאתה בא לעשות מצור על איזה עיר, או על לוחמים, אתה צריך לדעת שאתה חייב לתת להם פתח מילות. אם לא תיתן להם פתח מילות, אתה לא משאיר להם ברירה, הם חייבים להילחם עד הסוף. אז כשסוגרים על הבן אדם והוא מרגיש שאין לו ברירה, הוא מיואש מכל מיני פתרונות, הוא מוצא עוצמה, הוא מוצא כוח. זאת אומרת, כשאדם מתייאש מדברים שליליים, הוא מסוגל למצוא כוח, הוא מסוגל למצוא עוצמה ללכת על החיובי. הוא כבר מיואש מעצמו, מהשטויות שלו, לא מהטוב, הוא מיואש מהשטויות. קנאה. מה יכול להיות טוב בקנאה? אז באמת שורש מידת הקנאה זה האפשרות שיש לבני אדם להסתכל על מישהו ולהגיד, יש לו משהו טוב, אני גם רוצה, אני רוצה ללמוד ממנו. זה חז"ל קוראים קנאת סופרים. קנאת סופרים תרבה חוכמה. מה זה קנאה רעה? קנאה רעה, זה כמו שאומר הפסוק, גם לי גם לך לא יהיה. יש בו משהו טוב, אז כדי שאני אהיה רגוע, אני אשתדל שלא יהיה לו. אז אני אהיה רגוע. במקום שאני אעלה למקום שלו, אני אוריד אותו למטה ואז אני אהיה רגוע. אגב, אומרים חז"ל שכל שנאת ישראל, כל האנטישמיות שיש בעולם, השורש שלה זה קנאה. רואים שאנחנו מיוחדים, רואים שאנחנו טובים, אז השתדלו לעשות הכל כדי להוכיח ההפך, כדי לפגוע בנו. אז יש בזה צד שלילי, צד נמוך. למה הפוך? יאללה, בשמחה. בוא נהיה, אנחנו צריכים להיות. בקיצור, מה שאנחנו לומדים היום זה שהרגשות שעוברים בי הם לא אומרים עליי שום דבר רע. אני לא רע בגלל שיש לי רגשות, אפילו אם יש לי רגשות מאוד מאוד קשים ועוצמתיים. אני רק צריך לתת לזה מקום עד שכל דבר ימצא את המקום שלו. לכל דבר יש מקום. ורק צריך לדעת שהשלב הראשון, יש שלבים, זה לוקח זמן, השלב הראשון זה חומר גלם. אני צריך להכיר את החומרי גלם שלי. אין דבר שהוא שלילי כעיקרון. כל דבר יש לו מקום. אין לך, כך חזר אומרים, אין לך דבר שאין לו מקום. צריך לראות מה המקום של זה, אבל קודם כל צריך לבטא את זה. ושוב, צריך לזכור, כמו שהזכרנו אצל ילד, כשילד מבטא משהו, זה יוצא גולמי. אי אפשר לארגן את זה. אנחנו צריכים להרשות לעצמנו גם כן שדברים יצאו בצורה גולמית. צורה גולמית זה לא מסודר, זה לא יפה, זה לא מאורגן, זה יכול להיות מוזר, זה יכול להיות מכוער, זה יכול להיות כל מיני דברים. אני לא צריך להיות מסודר, אני צריך לבטא. ולא חייב להיות במילים, יכול להיות בקולות, יכול להיות בתנועות. אני צריך ללמוד לשחרר כוחות שפועלים בי כדי להכיר אותם, כדי להשתמש בהם, לא לדכא את זה. ושוב, אנחנו אומרים שבאמת שני מקומות מרכזיים הם הזירה המתאימה ביותר לביטוי רגשי קבוע. אחד, זה כמו שרבי נחמן מלמד כל יום, להתאמן בדבר הזה מול הקדוש ברוך הוא. גם אם יש רגשות קשים, אני יכול לבטא אותם, אני רק מבטא רגשות. ושניים, זה מול מי שקרוב אליי, וזה עושה את הקרבה. אני מבטא. והצד השני שמקבל את הרגשות האלה, הוא לא צריך להיות חכם, הוא לא צריך להיות פסיכולוג, הוא לא צריך לפתור, הוא פטור מפתרונות או מאשמות, הוא צריך להיות שם, הוא צריך להתרגל להיות שם, וזה עושה את הקרבה. אני פה בשבילך, אני פה בשבילך. ולכן חז"ל אומרים, לדוגמה, כשאדם כועס, אז חז"ל אומרים, אין מרצין לו לאדם בשעת כעסו. כשבן אדם כועס, אל תתחיל להסביר לו מה האמת בחיים ומה נכון. אז מה כן לעשות? תניח לו. תן לו להתבטא. זה לא אומר שאתה מסכים למה שהוא אומר. אתה יודע מה? גם הוא לא מסכים למה שהוא אומר. זה לא שהוא אומר את זה עכשיו מתוך יישוב הדעת. הוא עכשיו בכעס. אז מה? אז הוא מבטא. מה קרה? תן לו. זה לגיטימי, זה חלק מבריאות הנפש, ואחר כך לאט לאט לומדים לברר את זה. וכשאני אלמד לפרק את זה ולבטא את זה, אני גם יוכל לארגן את זה, ואז אני אקבל מנועים כאלה שהפעולה שלי בעולם יהיה לה תוקף מאוד גדול. מה שאני אעשה בעולם יהיה מלווה ברגשות, בכוחות, עם עוצמה, שיהיה להם מקום, יהיה להם תוקף. וזה לא יהיה רק משהו כזה אנמי, שכלי, שאין לו תוקף. זה יהיה משהו חזק. אני לא תמיד יחייך, אבל כל מה שאני אעשה הוא יהיה אמיתי, כי אני אכיר את הרגשות שלי, אני אוכל להביא אותם לתוך מה שאני עושה. אבל ההתחלה של זה כמובן, כמו שאמרנו, תתרגל לבטא את זה. אתה צריך ללמוד להתאפק, לא לפגוע באף אחד, אבל תתרגל לבטא את זה, ותתרגל לתת למי שמולך וקרוב אליך לבטא את זה, ותהיה שם בשביל הדבר הזה. כשזה נרגע, אפשר לדבר על זה, אבל לא צריך למהר לפתור או לארגן או להבין. אפשר להשאיר בזה לא מובן. זה לא מובן. כמו אם ילד עושה משהו מוזר, אף אחד לא אומר שהוא לא נורמלי. אבל אם בן אדם מבוגר עושה משהו מוזר, כולם שמים עליו תוויות. מה קרה? תראה, בן אדם לא מתנהג ככה. מה, למה לא? למה לא? בן אדם כן מתנהג ככה, בן אדם בריא כן מתנהג ככה. בן אדם בסכנה הוא לא מתנהג ככה, הוא רק מתנהג יפה. ואז אנחנו שומעים על כל מיני התפרצויות ועל כל מיני מקרים שקרו. איך זה קרה? זה לא קורה ביום אחד. זה קורה בגלל שהרגשות לא מבוטאים. צריך לתת להם מקום, מקום מוגן, מרחב מוגן לביטוי. מול הקדוש ברוך הוא, מול אדם קרוב. בעזרת השם. אני רוצה להציע לכם, הבאנו פה ספר ששוב יש לנו אותו, לא לנו אותו הרבה זמן. ספר הזה נקרא לעוף. סיפור קצר שכתבתי, שקצת קשור בהחלט למה שדיברנו היום. כתבתי אותו בנסיעה בין אומן למשבוש. יש פה ציורים יפהפיים. ותוספת שיש בספר הזה שלא הייתה במהדורה הקודמת, שיש בסופו דף עם הסבר מה כוונת המשורר. אז יש לנו מבצע מיוחד להיום בלבד. הספר הזה, ביחד עם עוד שלושה דיסקים של שיעורים שלי, שקרוב ל-30 שיעורים, זה אפשר לרכוש כאן עכשיו ב-40 שקל. תודה רבה לכולם, ושיהיה לנו בהצלחה רבה.